עוד פעם בעמוד קע"א, למטה. אבל מה שעשו אותם החסידים בצד הזמנים, פרק ד'. אבל מה שעשו אותם החסידים בקצת הזמנים וקצת המקומות, וקצת אנשים מהם גם כן מנטות אחר הקצה האחד בצום וקום בלילות והנחת אכילת בשר ושתיית יין והחקת אנשים ולבוש הצמר והשיער ושכונת תיארים והתבודד במדברות, לא עשו דבר מזה אלא על דרך רפואות, כמו שהזכרנו, כמו שזכרנו. ולהפסד אנשי המדינה גם כן, כשירו שהם נפסדים בחברתם וראות פעולותיהם עד שיפחדו מהפסד מידותיהם בעבורם, ועל כן ברחו להם למדברות ולמקום שאין שם אדם רע. כמאמר ירמיהו נביא עליו השלום, יתנני במדבר ולא נוחים, ועזבה את עמי ואלך מאיתם, כי כולם מנאפים עצרת בוגדים. כאן הרמח"ל, הרמב"ם, נוגע בעוד נקודה עקרונית, שהיות והאדם הוא יצור חברתי, הוא לא יצור אישי פרטי, וממילא הוא משפיע ומושפע מהחברה, אז צריך ליצור יחס נכון בינו לבין החברה. כלומר, ברור הוא שהאדם צריך להיות חברתי. האדם צריך מחובר לכלל ויונק מהכלל. לא רק מחובר בסך הפרטים, אלא מחובר, כוונה, הכלל הוא מקורו. אבל מצד שני, החברה, זה דבר מורכב. למשל, הרמח"ל במידת הנקיות, כשהוא מדבר שם על המפסידים את הנקיות, אז אחד מהעקרונות שמפסידים את הנקיות זה הקיבוץ, היחס שבין האדם לחברה. הוא מדבר שם על רכילות ועל עצה והונאה. יש כאן, יש למישהו מסירת השרים? הנה, יש פה. בפרק י' א', בהתחלה הוא מביא את החטאים, את החסרונות שהם תוצאה של האדם כלפי עצמו, כל היצרים, הגזל, הריות וכו'. אחר כך הוא מביא את החסרונות שהם תוצאה של האדם כיצור חברתי. אני אקרא כאן כמה דברים. ונדבר עתה על החטאים המצויים, הנולדים מחברת בני האדם וקיבוצם. כלומר, זה שהאדם הוא יצור חברתי, זה דבר גדול מאוד. כי הוא מחובר כבר לא לעצמו, אלא הוא מחובר למשהו שהוא חוץ לו. זה מדרגה גבוהה מאוד. אבל החיבור הזה הוא מורכב. יש בו בעיות. ולכן נדבר עתה על החטאים המצויים הנולדים מחברת בני אדם וקיבוצם, כגון הונאת דברים, הלבנת פנים, הכשלת העיוור בעצה, רכילות, צינה, נקימה, שבועות, דבר שקר וחילול השם. כי מי יאמר ניקיתי מהם טהרתי מאשמה בה? יש הרבה הרבה מה לעסוק האמת בסוגיה הזאת. עד כמה האדם צריך להיות חברתי, עד כמה הוא צריך להיות בודד. יש באורות הקודש, יש פסקאות שהרב עוסק בזה, באריכות. פסקה אחת נקראת התבודדות וחברתיות. פסקה שנייה נקראת התבדלות והתקרבות. עד כמה אדם מתבדל, עד כמה הוא מתקרב. כשהמסר המרכזי של הרב במילים פשוטות, הוא אומר שנקודת המוצא של האדם הוא חברתי, כלומר, הוא יונק מהכלל. ב', הוא צריך להשפיע על הכלל. אבל אם ההשפעה הזאת, או אם הקשר עם הכלל, יוצר איזושהי הפחתה או המעטה של אישיותו המיוחדת, אז הוא צריך להתבודד. להתבודד לא ממש כפי שמבינים היום, אלא להתבודד הכוונה להקשיב, להיות עם עצמו, להקשיב לעצמו. ולכן הרב שם אומר שאדם שיש לו נשמה מהירה בקרבו, מוכרח הוא להתבודד הרבה. כך הוא כותב. אולי כדאי לקרוא את זה. אדם שנשמתו מהירה בקרבו, מוכרח הוא להתבודד הרבה, את זה לשונו. או במקום אחר הוא כותב, קשה מאוד לסבול את החברה. זה הרב קוק. אני יכול לומר שזה הרב קוק. לא, זה הרב קוק. זה השלמות של תורת הרב קוק. אולי נקרא את זה. אז כאן הרמב"ם מדבר על זה, כלומר, יש מצב שהיחס אל החברה יוצר קלקול. ואם יראה... ולהפסד אנשי המדינה גם כן, כשיראו שהם נפסדים בחברתם, אותם החסידים שראו שהחברה משפיעה עליהם לרעה, וראות פעולותיהם עד שיפחדו מהפסד מידותיהם בעבורם, על כן ברחו להם למדברות. כבר נגיע לרמב״ם בהלכות דעות, שזה נקודה מאוד חשובה. כלומר, מה שלמדנו כאן, שתי הנקודות שעסקנו בהם כאן, נפסקו להלכה ברמב״ם. כלומר, זה לא רק ספר אמונה, זה ממש הלכה, הנהגה הלכה למעשה. אבל לפני כן, רק נקרא אולי באורות הקודש, פסקה ראשונה בעמוד רשע עין א', זה נקרא התבודדות וחברתיות. האדם שנשמתו מהירה בקרבו, מוכרח הוא להתבודד הרבה. מוכרח. אדם שיש לו נשמה גדולה, גבוהה, שמהירה את הקרביים שלו, הוא צריך לתת לנשמה להעיר את הקרביים שלו, בלי שקרביים אחרים יפריעו לו. החברה התדירית של אנשים אחרים, אם הוא באופן תדיר, יוצר יחס, יוצר חיבור בינו לבין אחרים, שבדרך כלל החברה התדירית של אנשים אחרים המגושמים על פי רוב נגדו גם ברוחניותם, שעולמם הרוחני, עולמם השקפתי, הרצוני, ההתנהגותי, הוא מגושם, גשמי, הרבה יותר ביחס אליו, אז אם הוא נמצא איתם באופן תדיר, מעממת את אורה הבאיר של נשמתו העליונה. הנשמה העליונה שלו, שהייתה אמורה להיות בודדת, אבל יונקת מן הכלל ולטובת הכלל, אבל מבחינה מסוימת בודדת, הנשמה שלו מתעממת. תפקידו האלוקי קצת נפגע. כדאי לראות רגע את כל התמונה. ומתוך כך פעולתו החשובה מתמעטת. למה? ובמקום ההטבה שהיה יכול להטיב לחברה על ידי התבודדותו והחקתו ממנה ברוב הזמנים, כלומר זה שהוא מתבודד זה לא בגלל שהוא אגואיסט, הוא מתבודד כי הדרך שלו להיות מחובר אל הציבור הוא בדרך התבודדות. רוב הזמנים, אסור לשכוח, זה אורות הקודש, זה לא הדרכות מעשיות אלינו, רק לדעת שהדבר הזה קיים. ובמקום ההטבה שיכול להטיב לחברה על ידי התבודדותו והחקתו ממנה ברוב הזמנים, שגם אז יש היחס הרוחני לא ייפסק ונגד פניו יהיה כל הדור כולו, להתפלל באדם, לצייר את עילויים, את אוצר הטוב שבהם, כלומר ברור שגם כשהוא מתבודד הוא כללי, חברתי, אבל חברתי בצורה אחרת, אבל בגלל שהוא לא מקשיב להתבודדות הזאת ולא פה, לא מתבודד, אז יגרום לה נפילה לנשמתו על ידי נפילתו, מפני ההפעלה שהיא מאפילה את רוחניותו בקרבתם המטרדת. קרבה מטרידה. אם לא הייתי קורא מכתבי הרב קוק, לא הייתם מאמינים שזה הרב קוק. הוא מדבר אל עצמו קודם כל. אל עצמו. כי כנראה יש עוד כמה אנשים שמתקרבים קצת לאורות הגדולים האלה. אפילו הייתי מרשה לעצמי לומר, כנראה שכל אחד מאיתנו חי את המתח הזה. שבין עד כמה אני חברתי ועד כמה אני מתבודד, ודרך אגב, אנחנו לא מדברים כרגע בממד הממשי, המעשי. הממד המעשי הוא סוגה בפני עצמה. אנחנו מדברים קודם כל בממד הפנימי. איך אדם מתייחס לעצמו כחברה וכיחיד. כמו שאמרנו הרבה פעמים, זה שאדם מתחתן זה לא משהו מאבד את העצמיות שלו. משפחת כהן לא גרמה לרובן ולאה ללכת לאיבוד בדרך. אלא משפחת כהן היא כלל, היא כבר יותר מרובן לבד ולאה לבד, והיא נותנת לכל אחד מהפרטים, חוץ מזה שהיא כלל, נותנת לכל אחד מרובן ולאה, נותנת להם עצמיות יותר גבוהה. אז כשזוג מתחתן, כשבני זוג מתחתנים, הרוויחו פה שני דברים. א', יש כבר שניים, ב', כל אחד מהיחידים הוא ברמה אחרת לגמרי. אבל ודאי שהיחד לא מונע את האחד. חס ושלום, מה פתאום? וצריך תלמיד חכם שיעשה עצמו כענק זה לצוואר שנראה ולא נראה. סליחה על ההקבלה, דני דין. דני דין מהתורה מיני. הנה. נראה, ושם זה הפוך, רואה ולא נראה. סתר, סתר. נראה ולא נראה. כלומר, תלמיד חכם הוא מצד אחד נראה, מצד שני הוא לא נראה. איך חיים את זה ביחד? זה מורכב. קשה מאוד לסבול את החברה. אתם מאמינים? זה עוד פעם, אני קורא מהרב קוק. קשה מאוד לסבול את החברה, את הפגישה עם אנשים השרויים בכל מהותם בעולם אחר לגמרי. מבחינת המאוויים, השאיפות, המגמות, תפיסת העולם, התנהגות וכו'. שהאישיות השקועה במהלכים רוחניים אציליים, בשאיפות מוסריות גבוהות, אין לה מגע שם. אין מגע. רגע, לא סיימן, אנחנו באמצע הדרך. השפעת, ומכל מקום, זה שהאדם הגדול סובל, סבל זה דווקא הוא מצחצח את האדם ומעלה הוא. כלומר, לא רק זה שמועיל החברה, זה גם מעלה אותו. מדרגה יותר עליונה. השפעתו הרוחנית של האדם הנעלה על הסביבה, שבאה דווקא עם הפגישה התדירית, מתארת את הסביבה. מעלה חן של קודש וחופש על כל מי שבא במגעו, וגם הוא עצמו מתעלה. והאצילות הזאת של חן קודש זה, חוזרת אחרי חן בצורה יותר רתנה ופועלת על המשפיע עצמו. והרי הוא נעשה חברותי, מלא אצילות וקדושה, שהיא מידה יותר רוממה מהתוכן המקודש שעומד בבדידותו. יותר גדול להיות חברתי קדוש מאשר בודד קדוש. שהיא גורלו הטבעי של האדם ושהזכי הרוח חילוני ממסוד חייה. קיצור, מה שרציתי רק להראות, זה רק שזה מורכב. איך פותרים את המורכבות הזאת, זה סוגיה בפני עצמה. אבל קודם כל זה מורכב. וגם אחר כך הוא אומר שעד כמה אדם מתבדל ומתקרב. פסקה הבאה, התבדלות והתקרבות. לפעמים יש שהציורים האידיאליים אינם יכולים לפרוח ולהתרחב כראוי להם. מפני הכישור הנפשי שברצון אל ההדרכה הכללית של ההמון. לפעמים אדם רוצה להיות קשור להמון, ולא רק להיות קשור, אלא להדריך את ההמון, נותן הדרכה. וההדרכה הזאת יוצרת קשר, קשר פנימי. והקשר הפנימי הזה לפעמים מפריע לציורים האידיאליים האישיים להתרחב. על כן ייוולד הכרח פנימי להתבדל התבדלות מוחלטה מכל השדרה ההמונית. אבל ההתבדלות הזאת יוצרת קלקול אחר מהצד השני. אבל זאת ההתרחקות מהשדרות ההמוניות ורוחניותיהן, היא גורמת החלשה טבעית. אצל ההמון, הממד הטבעי יותר מצוי. כמו שהרב אומר במקומות אחרים, הטבעיות במובן של המוסר האנושי, המוסר האלוקי, היחס אל התורה, אל הדת. כלומר, אצל ההמון, אצל העמך, במקום שיש פחות שכל, יש יותר רגשות מוסריים טבעיים. כמו שאמרנו, מי יעצור לך כשאתה תקוע עם האוטו? הפרופסור המלומד בוולבו, או נהג המסעית במחילה מכבודנו הערבי? שנינו יודעים מה התשובה. נהג המסעית, חסר הבגדים, הוא זה שיעזור לך עם הגלגל. לא מישהו אחר. כלומר, הטבעיות של האכפתיות מהזולת, המוסר הטבעי, הרגשות הטבעיים, וגם הרב אומר יותר מזה, גם הרגש של הדת. הרגש של הדת הוא נשמר יותר אצל אותו ההמון, שבא לכל נדרי ביום כיפור, ולא עושה כל נדרי יום כיפור, אני בזמן שכל נדרי אוכל פיתה בכוונה. כלומר, יש תכונות טבעיות בהמון, בין בערך המוסרי, בין בערך הרוחני, שהן קיימות הרבה יותר אצל ההמון, באופן טבעי. לזה הרב רומז כאן, הוא מרחיב את זה במקומות אחרים. אבל זאת ההתרחקות מהשדרות ההמוניות, מהשדרות ההמוניות, ורוחניותיהן, יש רוחניות בהמון. טבעיות בריאה. היא גורמת החלשה טבעית, שהיא מצויה אצל העסקנים הרוחניים. שהם צריכים להוסיף אומץ נפשי אצלם על ידי ההשפעה שמקבלים מהתום הפשוט ההמוני. תפסיק להיות פילוסוף כזה. תתחיל לקבל קצת אמונה פשוטה, קצת אמונה תמימה, קצת משפחתיות, תפסיק לחשוב רק על עצמך כל היום. תוך החמולה. עוד פעם, אנחנו כאן במתח. זה לא מספיק וזה לא מספיק. שהם צריכים להוסיף אומץ נפשי אצלם על ידי ההשפעה שמקבלים מהתום הפשוט ההמוני הולך אחרי טבעו, ועם כל הגסות וחשכת הדעת שיש בהם, אותו החום שהיה לנו סהלן, מה שלומך, בוא נעזור לך עם הגלגל, זה אותו החום שמחר שורפים את המועדון. זה אותו החום בדיוק. זה אותו מקור. זה גסות דעת. זה גסות אישיות גם לפעמים. אבל יש בהם הרבה נטיות קדושות איתנות, שהן ראויות להיות לבסיסים גדולים למעמד הרוחני של אצילי הדעת. ולכן מסקנה. ומתוך אלה שני המשפטים המתנגדים זה לזה, מצד אחד הצורך להתקרב אל ההמון כדי לקבל את הטבעיות הזאת, מצד שני הצורך להתרחק מן ההמון כדי להיות יותר עדין ויותר בעל דעה, ויותר להבחן בין הדברים, הרב מעריך בזה במקומות אחרים. צריך החושב האציל להיות עומד באמצעיתן של שתי הנטיות, ההתבדלות וההתקרבות. שניהם נצרכים. שבזה יעלה בידו הזוכר העיוני מצד אחד, והאיתנות הטבעית שיש בתום והרננות הפשוטה מצד שני. אנחנו לא מנסים עכשיו להתמודד עם הסוגיה הגדולה הזאת, רק רציתי רק להעיר שזה שהאדם חברתי זה דבר גדול מאוד, בשביל זה נבראנו, כדי לתקן עולם במלכות שדה, לא כדי להיות צדיקים פרטיים, וודאי כעם, אבל זה מורכב. החברתיות היא דבר מורכב. דבר כמו כל דבר שהוא גדול בפוטנציאלו ומסוכן אם זה לא מופיע בכיוון הנכון. טוב, יש כאן עוד כמה פסקאות, אבל העיקרון עכשיו הוא ברור. אם אפשר רק להגן את כל מה שאמרנו עכשיו בהלכה, הרמב״ם פסק את כל מה שאמרנו בהלכות דעות, גם את הנושא הראשון של הפרישות מהחיים, החסידים שהלכו לקצה, הלכו למדבר, לא שתו יין, לא אכלו בשר, לבשו בגדים קשים וכו'. כל מה שהרמב״ם אומר כאן, א', הסיגופים האישיים, ב', ההתנזרות מהחברה, שהחסידים נטו לכיוון הזה כרפואה, כל זה הרמב״ם אומר בלכות דעות, נקרא את לשונו. פרק ג' הלכה א' במקום אחד. לפני כן, נתחיל אולי פרק ג' הלכה א' קודם כל. שמא יאמר אדם, הועיל והקנאה והתאווה והכבוד, וכיוצא בהם דרך רעה אין. ומוציאים את האדם מן העולם. אפרוש מהן ביותר ותרחק לצד האחרון. כלומר, למה אני פורש לצד, לקצה? כדי להיות אדם רוחני. כדי להתקרב אל השם. עד שהוא מגיע לתוצאות כאלה, שלא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא יישא אישה ולא יושב בדירה נאה, ולא ילבש מלבוש נאה, אלא השק והצמר הקשה וכיוצא בהן כגון כהני עובדי כוכבים. בדיוק הרמב״ם שלנו. גם זה דרך רעה היא ואסור ללך בה. המהלך בדרך זו נקרא חוטא. חוטא לשם שמיים, אבל חוטא. שרי אומר בנזיר וכיפר עליו מה שחטא על הנפש. עסקנו בזה קצת. אמרו חכמים, ומה אם נזיר שלא פירש אלא מן היין צריך כפרה? המונע עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה, מסקנה, לפיכך ציוו חכמים שלא ימנע האדם עצמו אלא מדברים שמנעתו התורה בלבד. התורה כבר יודעת למצוא את האיזונים הנכונים בין כוחות החיים. כמה לאכול, כמה לא לאכול. איך לאכול, איך לא לאכול. חיי עריות, חיי ממון, חיי וכו'. ולא יהיה אוסר עצמו בנדרים ובשבועות על דברים המותרים. כך אמרו חכמים, לא דרך מה שעשה התורה שאתה עושה לך דברים אחרים. כאן הרמב"ם פוסק לנו את השיטה. זאת השיטה. כדרך מעבר, כמו שדיברנו, שלב ביניים, אנשים יחידים יוצא דופן, זה בסדר. אבל כשיטה, ודאי שלא. ולכן אני פותח פה את הרמב"ם כדי להראות שזה הלכה. כל מה שזה שיעור באמונה זה יפה. ברגע שנפסק במשנה תורה של הרמב"ם, בספר ההלכה שלו, אז זה הלכה. הרעיון האמוני הזה צריך להופיע במציאות. כך אמרו חכמים, לא דרך מה שאסרה תורה אלא שאתה עושה עליך דברים אחרים. ובכלל הזה, אלו שמתענים תמיד, אינן בדרך טובה. כל יום הוא בתענית אחרת. פעם תענית אכילה, פעם תענית דיבור, פעם תענית ראייה, פעם תענית שמיעה, כל פעם דבר אחר. ואסרו חכמים שיהיה אדם מסגף עצמו בתענית. ועל כל הדברים האלו וכיוצא בהן, ציווה שלמה ואמר, אל תהי צדיק הרבה. פסוק קצת קשה. אל תהי צדיק הרבה. קהלת. איך יכול להיות שלא להיות הרבה צדיק? צריך להיות כמה שיותר צדיק. לא. יש צדיקות שגורמת נזקים. ואז היא לא צדיקות. אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר. למה תשומם? למה תיצור כוחות חיים שוממים? כוחות חיים אצלך שלא מופיעים ולא צמי לפועל. מתוך הצדיקות שלך. אז מהו הגבול של הצדיקות הרצויה והראויה? בתנאי שהיא מאפשרת לכל כוחות החיים להופיע, ולא רק מאפשרת, היא מכוונת כוחות החיים. ולא מונעת אותם. זה לגבי החלק הראשון של הפרישות האישית. עכשיו הפרישות מהחברה. פרק ו'. לא. רפואה מדבר אחר כך. רפואה מדבר. מה הדרך רפואתם? זה סוגיה אחרת. כרגע הרמב"ם פוסק לנו הלכה, מה השיטה? מה השקפת העולם של התורה? האם השקפת העולם זה להתפלל קברי צדיקים יום ולילה? לא. האם לטבול טבילות קרח ושלג? לא. האם לעשות תעניות כל היום? לא. האם לעמוד מול הכותל 40 יום לקרוא תהילים? לא. גם הרמח"ל במסילה הישרה חוזר עד הרבה פעמים. הוא יוצא בחריפות נוראה על החסידות המדומה שהייתה בדורו. מה נגיד היום? קל וחומר. אני חושב שלמדנו את זה פעם, אבל כדאי לחזור עד עוד פעם. הרמח"ל גם בפתיחה וגם כשהוא מדבר על החסידות. אי אפשר לא לקרוא את זה. מידת החסידות צריכה היא באמת לביאור גדול. מה זה להיות חסיד? כי מנהגים רבים ודרכים רבים עוברים בין רבים מבני אדם בשם חסידות. כל מיני מנהגים, הוא חזר בתשובה, הוא עכשיו מגש לו דרך, שיטה שלמה במחאות, כיצד הוא חוזר בתשובה. כל אחד והשיטות שלו. כי מנהגים רבים ודרכים רבים עוברים בין רבים מבני אדם בשם חסידות, ואינם אלא גולמי חסידות. זה גולם. זה גולמי. זה בלי צורה. בלי תואר ובלי צורה ובלי תיקון. ונמשך זה, למה, איך הגענו למצב הזה? כי אנשים לא למדו מה זה להיות חסיד. לא הבינו מה השקפת התורה, ואז, על פי ההתרגשויות הנפשיות שלהם, החליטו שהם חוזרים בתשובה, ותפסו לעצמם כל מיני כיווני חיים משונים כאלה. והם בטוחים שהם הצדיקים הגדולים ביותר בדור. ואם אתה לא מוכן לתרום לכל מיני הנהגות שלהם, כשדופקים לך על החלון ברמזור, אז אתה לא בסדר. ונמשך זה מחסרון העיון וההשכלה האמיתית אשר לבעלי המידות ההם, כי לא תרחו ולא נתייגו לדעת את דרך השם. בידיעה ברורה וישרה, לא באו ללמוד אמונה בכיתת אמונה במכון מאיר. אלא התחסדו והלכו במה שנזדמן להם לפי הסברה הראשונה. ככה נראה לי, לחזור בתשובה, זה לטייל בצפת. זה נראה לי לחזור בתשובה. לחזור בתשובה, זה לקרוא תהילים כל היום מול הקיר. להיות בתעניות. ככה נראה לי, כמדומני. צריך לצאת על זה חריפות גדולה. ולא העמיקו בדברים ולא שקלו אותם במוזני החוכמה. והנה אלה הבאישו את ריח החסידות בעיני המון האנשים, גרמו לזה שאנשים יתרחקו מהתורה אם ככה התורה נראית. ומן המשכילים עמהם, בעיקר אנשי החוכמה, באשר כבר יחשבו שהחסידות תלוי בדברי הבל, או דברים נגד השכל והדעה הנכונה. הנה עכשיו הדוגמאות שלנו. ויאמינו היות כל החסידות תלוי רק באמירת בקשות רבות. כל הזמן הוא קורא ספרי בקשות וספרי סגולות. ובידועים גדולים, כל היום אומר, רשמתי, בגעתי, חטאתי, פשעתי, אביתי. ובבחיות והשתחוויות גדולות, בוכה באמצע הלילה, אבא, אבא, וכו'. ובסיגופים הזרים, מתחיל לסגף את עצמו בתעניות אכילה ודיבור ושינה וכו'. שיעמיד בהם האדם את עצמו כמו כתבילת הקרח והשלג. הולך לליפתה 3 פעמים ביום, אבל המים שם לא מספיק קרים, אז הוא לוקח איתו קרח כדי לשבור את הקרח, כדי להיכנס לתוך הקרח. הלוואי שזה היה מצחיק. כתבילת הקרח והשלג וכיוצא בדברים האלה. והנה לא ידעו, כי אף על פי שקצת דברים אלה, קצת דברים אלה, צריכים לבעלי תשובה. כדי לאזן, כדי למרק את מה שהיה, וכדי לאזן את מה שעתיד להיות. וקצתם ראויים לפרושים. הנה זה בדיוק. הפרושים זה יחידי סגולה, שזאת שיטת החיים שלהם. בעלי תשובה זה אלה שהלכו, נמצאים בקצה אחד, ועכשיו כדרך ביניים, כשלב מעבר, הולכים לקצה השני. בדיוק הרמב״ם שלנו. והנה לא ידעו, כי אף על פי שקצת דברים אלה צריכים לבעלי תשובה וקצתם רואים לפרושים, הנה לא על אלה נוסד החסידות כלל. זה בכלל לא חסידות. כי אם הטוב שבמנהגים האלה הוא ראוי להתלוות אל החסידות, כמלווה. אך מציאות החסידות עצמו הוא דבר עמוק להבינו על נכון, זה דבר אחר לגמרי. והוא מיוסד על יסודות חוכמה רבה ותיקון המעשה בתכלית. קודם כל לימוד, בית קיום. כי רק לחכמים להשיגו באמת. וכן אמרו זל ולא עם הארץ חסיד. עכשיו שימו לב מה ההגדרה האמיתית של החסידות. הנה שורש החסידות ומה שאמרו זיכרונם לברכה, אשרי אדם שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. ולא אשרי אדם שטובל בליפתא 3 פעמים ביום ורוקד על הגגות וצועק אבא במדבריות וכדומה זה הדרך. ובתעניות דיבור כל היום. זה לא, אני לא מדבר, אני מקווה שמהרגע שאנחנו מכירים, לא אמרתי דבר אחד שהוא, אני אמרתי. זה, אנחנו לומדים את הרמב״ם ואת הרמח"ל. מי שיש לו גישה אחרת, שיוכיח. יש לנו יותר גדולים מהרמב״ם והרמח"ל. אתה רוצה שנפתח עוד ספרים, הכוזרי, נפתח גמרות.
הרמח"ל אמר שם שזה הטוב שצריך לדבק לדבר החסידות.
צריך להתלווה.
אז הוא מגדיר את זה כתוב, את הסגפנות
הזאת. הסגפנות הזאת היא נפלאה. אם היא מתלווה, אם אדם יודע שיש לו תאוות אכילה, אז הוא אוכל לא 18 פעמים ביום, 16 פעמים ביום. בסדר? מישהו אמר שלא צריך להתבודד? גם הרב קוק אומר את זה. רגע, שנייה, עוד לא הגענו... עוד לא דיברנו, יש כאן שני דברים ברמב"ם. דבר ראשון, עד כמה האדם צריך להתייחס לעצמו, מבחינת הכוחות החיים הטבעיים שלו, אכילה, שינה, סיגופים, תעניות, בגדי צמר, זה נושא אחד. נושא שני, עד כמה אדם צריך להתרחק מהחברה. זה נושא שני. אין ספק ששני הנושאים האלה קשורים, לכן הרמב"ם כורך אותם ביחד, לכן גם פה אנחנו כורכים אותם ביחד, זה ודאי. עכשיו השאלה איפה, השאלה היא ככה, קודם כל, מהי השקפת העולם? ב', באיזה מצב אני נמצא ביחס לאמת שהיא השקפת העולם? ג', מה עכשיו אני עושה? אז קודם כל בואו נעשה סדר. דבר ראשון, מה השקפת העולם? השקפת העולם היא ש-99.9% מהאנשים, השיטה אצלם זה דרך הממוצע שכוללת את הקצוות, כלומר דרך האמצע. א', אני לא מתענה, ב', אני חברתי. קודם כל, זה שיטה. קודם כל, מה השיטה? 99.9 זה הממוצע, כלומר הכולל את הכל. עכשיו, לזה יש שני יוצא דופן. מה יוצא דופן? שני דברים, שני מצבים. או יחידי סגולה בעלי חסות ומופלגה. צדיקים, צדיקים, יחידי יחידים בדור. 0.0001 צדיקים. לא ש-99 אלה לא צדיקים. צדיקים. או בעלי תשובה. כלומר, או אדם שזה שלב ביניי. שלב ביניי. אלה שני המצבים. מישהו אומר שלא צריך להתבודד? מישהו אומר שלא צריך להיות, לפעמים להיות עם עצמך? הרב קוק כותב, באורות הקודש גם כן, שאדם צריך לעשות חשבון נפש לפני השינה, כל יום, ובאורות התשובה הוא כותב ביום שישי לפני שבת, וזה סוג של התבודדות. עכשיו אנחנו לא מדברים איך אני מתבודד. אם אני הולך ליער, אם אני עושה את זה פה כיתת אמונה, אם בחדר, אם על הקריב, זה כבר פרטי, זה כבר לא רלוונטי. העיקרון הזה שנקרא התבודדות ודאי, אדם הוא יצור שצריך לתת לעצמו את הבדד שלו, את הבודד שלו, מתוך התפיסה שהוא חברתי. אז כרגע אנחנו לא נאמר על החברתיות בהתבודדות, כרגע מדברים על היחס אל כוחות החיים הטבעיים. היחס אל כוחות החיים הטבעיים הוא שהרוב המוחד של בני אדם, כולנו יושבים פה, כשיטה, דרך האמצע. לא החסידות הזאת שעכשיו הרחבן דיבר עליה, זה טעות. יחידי יחידים פרושים. כשלב ביניים, כתיקון הקיצוניות השנייה, ללכת אחרי עודף התאוות, איזון. בסדר גמור? זה למדנו. בסדר? עכשיו בואו נגיע לחברה. עכשיו, מה קורה עם החברה?
פרק ו...
הרמב״ם, איפה הוא... הנה פה, בשמונה פרקים. שמונה פרקים שלנו. והנה החסידים. קראנו את זה. אבל מה שעשו אותם החסידים בקצת הזמנים, וכו', לא עשו דבר מזה, אלא על דרך הרפואות. זה רפואה. אדם בריא לא צריך תרופה. אדם חולה, לוקח תרופה. ככל שהמחלה יותר קיצונית לקצה האחד, התרופה לקצה השני תהיה יותר חריפה. אבל זה תרופה. לקחת הבוקר סירופ. כן או לא? חס ושלום. מה קורה לאדם בריא שלוקח סירופ? ברצינות, נו. נהיה חולה. ואז הוא בטוח שהוא יותר בריא מהבריאים. הנמשל, ויטמינים זה משהו אחר. הנמשל, הבריא שלוקח את התרופות של החולים, בטוח שהתורה שלו היא התורה הנכונה. וכל הבריאים, אלה שיש להם באמת תורה בריאה, הם החולים. הוא בעצם לא מבין שהוא החולה המרכזי פה. לא רק שהוא לא מכיר שהוא חולה, הוא חושב שהוא יותר בריא וכולם חולים. זה מה שהרמח"ל אומר. עכשיו בואו נראה רגע את הצד החברתי. פרק ו' הלכה א'. דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו, והשקפת עולמו ובהתנהגות שלו, אחר רעיו וחבריו, נוהג כמנהג אנשי מדינתו. בקיצור, נפש האדם, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כיצור חברתי שמשפיע ומושפע מהציבור. דרך בריאתו של אדם. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. חברתי. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים. היות ואדם הוא חברתי, אז הוא, יש לו איזה מין תנועה פנימית כזאת שדורשת ממנו, תהיה חברתי, תתחבר. עכשיו שאלה, למי הוא מתחבר? לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים. מי זה צדיקים? כל מי שעומד בקריטריון הראשון של הרמב״ם, שחי באמצע, מגלה את השם, וכל החיים שלו. אלה צדיקים. זה לא קשור אם הוא בחור ישיבה או לא. כל סוגי הצדיקים, בין הצדיקים שהם לומדים בבית המדרש, בין הצדיקים שהם אנשי מעשה וכו'. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים כדי שילמוד ממעשיהם. והתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמוד ממעשיהם. הוא ששלמה המלך אמר, תסתכלו מאוד נקודה חשובה, הוא ששלמה אומר, הולך את חכמים יחכם. ורואה כסילים ירוע. לא כתוב לומד מחכמים. זה שלומד מחכמים יהיה חכם, זה ברור, כי הוא לומד מהם. החידוש הוא שגם אם אתה רק הולך אחרי חכמים, אתה הולך, אתה נמצא איתם, אתה מתחכך איתם, אתה קשור אליהם, לא למדת מהם כלום. עצם זה שאתה מתחכך בתלמידי חכמים או מתחכך בחכמים ובצדיקים, אתה נעשה חכם. הולך, בדיוק, לא לומד מחכמים, הולך את חכמים כאן. ואומר אשרי איש וכו'. וכן היה במדינה, עכשיו בואו נגיע למה שהרמב"ם אומר כאן, שיברח למדבר. וכן, אם היה במדינה שמנהגותיה רעים, ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה, יעבור דירה. ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים. אלא הם כאילו בשליחות, או משהו אחר. ואם היו כל המדינות שהוא יודם ושומע שמועתה נוהגים בדרך לא טובה, כמו זמננו, הרמב"ם אומר את תקופתו, כלומר, כל המדינות רע, מנהגים רעים, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה הטובים מפני הגייסות, מפני הצבא, או מפני החולי, או השודדים, או מחלות, יושב לבדו יחידי, יושב בבית, יסגור את הדלת לדלת. כיוון שנאמר, יושב בדד ועידו. ואם היו רעים וחטאים ששוברים את הפלדלת, אומרים לו, בוא איתנו, ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו לשב במדינה, אלא אם כן יתערב עמהם ונוהג במנהגה מרה, יצא למערות ולחוכים ולמדברות, והיה לנהיג עצמו בדרך חטאים, כיוון שנאמר, מיתנה לי במדבר ולא נוחים, זה בדיוק הרמם שלנו. בדיוק אותו דבר. ולכן הלכה ב', מצוות עשה להידבק בחכמים ותלמידיהם, כדי ללמוד ממעשיהם. ולכן, איך אני נדבק, ענייני נישואין, מסחר וכו'. היו כאלה שהיו הולכים לקנות בחנות, במקולת של החפץ חיים, לא כדי לקנות מהחפץ חיים, אלא כדי לפגוש את החפץ חיים. אלא הדרך, כאילו באתי לקנות לחם וחלב, אבל בעצם רציתי לראות את הפנים של החפץ חיים, כדי להיות מואר במשך היום. הלכה ג', אז אם ככה, עכשיו יצרנו שני סוגי קהילות במשרה. ג', מצווג על כל אדם לאהוב, כל אחד ואחד מישראל כגופו, שאמר ואהבת לך כמוך. זה לא מנתק אותי מהציבור הכללי. חס ושלום. הלכה ד', אהבת הגר, או גרים עוד יותר עושים לב. הלכה ה', אם אתה חס ושלום שונא, אם אתה עכשיו מתחיל ליצור תורה של המפלגה שלך, עד כדי שנאה לאחרים, כל השונא אחד מישראל בליבו עובר בלא תעשה. יכול להיות. יש כאן סדר מאוד מכוון אצל הרמב"ם בהלכות האלה. מה היחס המחשבתי, מה היחס הנפשי, מה היחס המעשי. אבל מה שרציתי רק להראות, שזה שהאדם צריך לא להיות פרוש, אלא בדרך הממוצע, וצריך להיות חברתי ולא בדד, זה נפסק להלכה. אלא אם כן, יש מצב של מחלה. מחלה באופן אישי, אני הולך לקצה כשלב ביניים. מחלה באופן חברתי, עד כדי בריחה למדבר, יש מצבים שצריך לברוח למדבר. לא אמרנו שלא. אבל כשיטה, לעשות את זה כשיטה, חס ושלום. חוסר הבנה, מה זה תורה? בבקשה.
כל תלוי איפה אני מתעורר ומנסה לחזור איתו. אם אני תורה במקום שלא יודע מה, ששם הרבה ספנים, אז אני אדבק לרב המקומי שם, ואז הוא הצדיק, הוא החכם, אני נדבק למעשר, אני הולך אחריו. ואז בחיים אני לא יודע שהלכתי, כאילו, אני עושה מצד אחד את ההלכה של הרמב"ן, וכאילו...
עכשיו הבנו, למה הקדוש ברוך הוא המציא את העניין הזה שנקרא אינטרנט? עכשיו הבנו למה הקדוש ברוך הוא אמר באלף השישי פתחו בנות החוכמה מקף יומצא האינטרנט מקף יהיה הרבה זבל באינטרנט מקף כל זה בשביל אתר הנקרא מכון מי אני לא צוחק זה נראה לכם כאילו אנחנו פה עוסקים בשיווק מה זה עניין שלנו זאת האמת זאת התורה אין בלתה זאת האמת זה לא, זו מכון מיר זה כותרת. צריך ללמוד את תפיסת, מהי מחשבת היהדות? מהי מחשבת היהדות? לך תלמד איפה שאתה רוצה. אבל תלמד תורה ישרה. תלמד תורה כוללת, תורה שלמה. צריך להשקיע זמן וכוחות נפש בעניינים האלה. לא יכול להיות שאדם יחזור בתשובה, והוא יחשב שהוא צריך עכשיו לעבור איזה סמינריון של קיצור שכן ערוך בארבעה ימים. מבחן בסוף. קיבל 130 מתוך 100. טוב מאוד, ישר כוח. חזרתי בתשובה. בלוף. לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות שאדם לומד 18 שעות ביום תורה במשך 20 שנה, בישיבה, חוזר בתשובה. הוא העילוי של הישיבה, והוא בא הביתה, והוא לא יודע איך להתנהג לאשתו. זה לא יכול להיות. זה לא תורה. אז מה זה? בוא נאמר מה זה לא. זה לא תורה. איפה כן קונים את כל התיקון לדבר הזה? קונים במה שאנחנו קוראים לימוד מחשבת התורה, לימוד מחשבת ישראל. לא רק איך אני צריך להתנהג בגוף, אלא גם איך אני צריך לבנות את המידות שלי, איך אני צריך לבנות את תפיסת המחשבה שלי, תפיסת העולם שלי. זה נקרא לימוד אמונה. אתה רוצה לעשות את זה במקום אחר, תבוא לך ברכה, אבל צריך לעשות את זה. לא יכול להיות שאדם ילמד 18 שעות ביום גמרא, במשך הרבה מאוד שנים, והוא לא גילה את הלחלוכית הפנימית שמופיעה בתוך המחלוקת בין הבעל לרבה. זה לא יכול להיות. הוא יודע לצטט, עושה טבלאות, עושה מחלקות, הכל בסדר, מקבל הסמכה לרבנות, יודע לפסוק הלכות, יישר כוח. טוב מאוד. אבל מה עם תפיסת העולם? במה אתה מאמין? מה אתה חושב? יש לך מה להביע עמדה על כל מה שקורה במדינה? מה שקורה בארץ? מה שקורה בעולם? מה שקורה בבית שלך, ביחס לילדים שלך? אין לך מה להגיד. אתה יודע רק להגיד מה קרה אם נפלה טיפת חלב לסיר בשר? זהו. אני בכוונה מקצין את זה.
לא, כי...
אני מקצין את זה לאנשי האינטרנט שיבינו את זה. שזה לא יכול להיות יהיה דבר הזה. אני בכוונה מגזים, אני יודע שהלכתי יותר מהקצה. אבל צריך להבין את זה. לא יכול להיות שהתורה תצטייר כדבר טכני קיומי. יש מאמר של הרב קוק נקרא כבוד הרבנות. מאמר חשוב ביותר. הרב אומר שכל הצרות שלי כבדת המשיכה נובעים מזה שאנחנו לא תופסים בכלל מה נקרא רב. עכשיו נעזוב את הכותרות. מקבעת, חליפה, חולצה כחולה. עזבו, שטויות כל זה. מה זה עשה לך רב? מה זה רב בישראל? אומר הרב, שני ממדים יש לרב, אם הוא רב באמת. א', הממד הפנימי, האישיות שלו, הקדושה שלו, הגודל הרוחני שלו שמשפיע על הבריאות, שאנשים רואים אותו, הם מושפעים ממנו. שלב ב', זה השיעורים שלו, זה פסיקות ההלכה שלו, הרב אומר, זה הספרות שהוא כותב, זה תוצאה. במה היום רב נבחן? א', כמה שיעורים שלו מעניינים? נכון או לא? א', ב', כמה ספרות הוא כתב? אם אין לו 40 ומשהו ספרים, אז הוא לא מספיק חכם וחשוב. ג', האם הוא יודע לפסוק הלכה? כל מה שאמרנו כרגע הוא חשוב ביותר, אבל הוא חיצוני לדבר המרכזי ביותר, שהרב קורא לו יצירת דעת הקהל בעם ישראל. זה התפקיד של הרב. חשוב לקרוא את זה, דברים חשובים מאוד. רציתי סטנדר, לא משנה. לא, לא צריך, לא צריך, לא צריך. בסדר? המאמר הזה נמצא בעמוד 52 בממרי הרעיון. דלדול כבוד הרבנות ורבותה שנדבר על אותו תדר. אנחנו לא מדברים עכשיו שהרבנים מחפשים כבוד, זה בכלל לא סוגיה. זה לא תכבד אותנו. ולכן לא נקודה בכלל. מה זה מושג הרבנות? מה זה עשה לך רב שהמשנה אמרה פעמיים במסכת אבות? דלדול כבוד הרבנות גרם הרבה לדלדולה של האומה בחומר וברוח, שזה השלכות חמורות מאוד. והוא שגורם גם עכשיו להכבדת חברי התחייה שלנו, זה כל איסורי הדלולה שלנו. כלומר, מה זה רבנות? כשהרב קוק הקים את הרבנות הראשית, חס ושלום בקשר לרבנים ראשיים כאלה ואחרים. מה? איניו. מה זה רבנות ראשית לישראל? מה זה רבנות מקומית? מה זה רבנות? הרבנות זה הכוח הרוחני הגדול, זה הכוח החשוב אשר יצר תמיד את דעת הקהל בישראל. זה הכוח שבנה תפיסת עולם. לא ענה בשלוף על איזה קושייה. היום הרבה מאוד אנשים, מה הקשר שלהם עם הרב? שני ממדים. דרשה בפרשת שבוע בערב שבת בין חד הערבים, אולי דף יומי. בית, שאלות בהלכה, בטלפון, מה הרב אומר? מותר, עשו, תודה רבה, שלום. קשר חיצוני לגמרי. הרבנות זה הכוח הרוחני הגדול, זה הכוח החשוב אשר יוצר תמיד את דעת הקהל בישראל. זה הכוח שיוצר את תפיסת העולם, את מגמות החיים. זה הכוח הנעלה שהחזיק את נשמת האומה. שימו לב למושגים, אנחנו מדברים פה בכלל, רמה אחרת לגמרי. ועורר אותה לחיים לאומיים שלמים ומתוקנים. וזה נפגע הרבה מאוד. עוד רק להסביר את זה קצת יותר טוב. ענפי הרבנות בישראל שונים הם לפי מחלקותיהם. יש שני ענפים במושג שזה הרבנות. בראשונה, הרבנות מצד עצמה. שימו לב איזה משפט מופלא. ההשפעה האישית של הרבנות על חיי הציבור מצד ערכו של האיש הנבחר או הממונה למשרה קבילה אחראית זו. איזה אישיות יש לו? איזה הקרנה? איזה השפעה? ההשפעה האישית של הרבנות על חיי הציבור מצד ערכו של האיש הנבחר או הממונה למשרה קבילה אחראית זו, מצד מינויו בתור בעל גרמיו ומצד השפעתו על החיים הציבוריים בתור כוח מנהל ומשפיע. כוח שחושף את דעת הקהל הישראלית באמת, שחושף את הנשמה הישראלית, שחושף את המוסר הישראלי. בית, אחרי ההשפעה, באה ההוראה. מה זה הוראה? קודם כל, ההוראה הלכה למעשה, הדיינות, פסיקת הלכה. בית, הדרשנות, כמה שיעורים אפילו יודע להגיד. ההשכלה, כמה חוכמה יש לו. איפה הייתה? הייתי בשיעור של הרב פרופסור דוקטור. שוקוע.
הספרות, כמה ספרות הוא כתב? כל אלה זה תוצאה. שתי ממדים ברבנות, השפעה והוראה. איך אנחנו תופסים רב? כמורה. זהו, הוראה. לא כהשפעה. דרך אגב, איך זה קשור לשמונה פרקים? איפה יצאנו?
חסידות.
חסידות. מה זה החסידות באמת?
טוב, דבר על השפעה שמגיע לרב. שפוגשים אותו, אתה רואה פה סתם.
ש?
אני שאלתי לו, אמרתי שאפשר לדבוש את תלוי באיזה רב אתה פוגש.
אה, אוקיי, תלוי באיזה רב אתה פוגש. מה זה תלוי באיזה רב אתה פוגש? אתה צריך, אנחנו צריכים לפגוש רבנים כאלה, שקודם כל יהיה להם השפעה, אחר כך תהיה להם הוראה.
אבל זאת בדיוק הבעיה, כי שאני...
שזה אנחנו פה. למה אנחנו במכון ביחד?
לא, כי כשאתה בא ואתה עושה, מנסה לעשות מהלך שאין לך בסיס ואין לך מושג מה אתה מחפש, אתה בא, אם אני בא ממקום אפס, מנקודת פתיחה, כלום, לא יודע כלום, אז הראשון שהוא מוצא, שהוא נראה לי איתו, נראה לי מעניין, נראה לי...
זה שטף לך את המוח.
בוא, לא, לא.
מה זה?
זה שטף לך את המוח. הוא אומר ככה, אני גדלתי...
זה יכול להיות גם זה שטף
לך את המוח.
זה יכול להיות הראשון
שמצא
חן בעיניך.
שנייה, שנייה. אני רוצה להסביר שנייה, מה שישים שנה. שים שלום על כך. אני לא יודע בכלל מה זה תורה. מה זה נקרא בשבילי תורה? אני מדבר קצת בהקצנה ותסלחו לי. בשבילי תורה זה אדם עם חליפה. כובע גבוה, כל שיותר גבוה, יותר קרוב אל אלוהים. חליפה כבדה, רק עדיף שזה יהיה עם יתן, עפידה. בסדר, אני גם מתאימה לרזם של החבורה. אני בכוונה ציניקן. נעליים מחודדות, מצוחצחות. והולך אדם, כל זה האדם, זה המציאות הזאת, הולך כן, רשת חשיבות. זה הדבר. אני מסכים איתך שאדם הנקרא חילוני. ככה ציר לעצמו את הציור הנקרא רב. כן, זה האדם. מלא חשיבות, מלא ניבוח, יודע את הכל. מסוכן מקרבת. ולכן הוא נראה גם לפעמים גם רחוק מאוד, וזר מאוד, כולל גם פרימיטיבי מאוד. טוב, אבל אני חוזר בתשובה, אז אין לי ברירה, אני אלך לאן אני אלך. אמרו לי רב. ואני אלך לרב. ואז לאט לאט, כשאדם מתבגר, בתהליך התשובה שלו, וכל אחד מזה נובע תשובה, הוא לאט לאט מתחיל לזהות באמת מה זה תורה. תורה זה לא רק רב שאני ארגיש שאני אפס, והוא יודע את הכל, והוא אומר לי עשה, ואני אומר אמן. קודם כל. קודם כל רב זה אדם שנותן לי חשיבות, מעריך אותי. יש לי כוחות, יש לי כישרונות, ואני גם הבן של הקדוש ברוך הוא לא פחות ממני. קודם כל. זה לא זה שאני אפס והוא יודע את הכל, הוא אומר לי תעשה ואני אומר אמן. הוא קשוב לצרכים שלי, הוא קשוב לבעיות שלי, הוא מוכן להיכנס לראש שלי, הוא מוכן ללכת איתי ולא אני צריך ללכת אליו, אלא הוא הולך דרכי. וזה לא רק אדם שיודע להגיד לי מה לעשות בבוקר, נטילת ידיים וכדומה, זה אחד ש... באמת, יש לו תפיסת עולם קצת יותר רחבה. מה זה עולם? למה הוא ברא את העולם? מה המשמעות? לאן העולם הזה הולך? מה זה המשברים האלה? ככל שזה מתפתח יותר מבחינה רוחנית, הוא מחפש רב יותר איכותי. במובן הזה, הייתי אומר, יותר רב. הוא מחפש רב באמת. עכשיו, מה קורה לנו הרבה פעמים? בשלב הראשון שלנו, גם אנשים שגדלו בבתים דתיים ודרך, איך אדם? בשלב הראשון כשאדם לא בריא לעצמו את הסוגיות האלה, כמו שצריך, אז הוא בחר לעצמו רב אחד. מי זה הרב הזה? הרב שבדרך כלל מקובל על כולם. אז זה הרב שלי. הוא למה מתפתח? פתאום הוא רואה שהרב הזה, אני מזדהה איתו בעניין אחד, אבל בעניין אחר הנפש מחפשת משהו קצת שונה. טוב, אז יש לו כבר שלושה רבנים. וכך זה הולך ומתפתח. מצד שני, צריך שיהיה עמוד שדרה, יהיה רב, שהוא הרב שלי. קודם כל, מבחינת ההשפעה שלו עליי. לא מבחינת הדרשות היפות שלו, מבחינת פסיקות ההלכה שלו. מבחינת ההשפעה שלו, האם הוא יוצר אצלי את דעתי? האם הוא חושף אצלי את נשמתי?
הוא יוצר את דעתי, השאלה אם דעתי זה הדעה, זה לא הדעה הנכונה.
בשביל זה אנחנו מצפים שאדם בוגר, שעומד על דעתו, יברר את דעתו. איך שמעתי פעם מרב וינר, לא יכול להיות שאדם שלומד בחסידות ברסלב יהיה ברסלבר. כי ככה ההורים שלי. ולא יכול להיות שאדם שהוא נולד, יש לך קוקליק, תהיה קוקליק, כי ככה ההורים שלי. אתה עומד על דעתך, קודם כל הוא נתן לך דעה, כדי שתשתמש בה.
אבל עובדתית, אם זה מה שאתה נולד, ואם זה מה שאתה...
זה יותר קל להיות כזה.
אם אתה גודל, אם אתה גודל לתוך זה, אז אם אתה גדל לתוך
הופעה מסוימת או הסבר מסוים, אני לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה, אז אתה הרבה יותר מבין את זה, הרבה יותר חי את זה. לא לכל אחד יש את ה...
לכן הם אבל...
לא יודע אם נגיד את זה אומץ, אבל לא לכל אחד יש גם את
השכל... לכן הרב טויכטל כתב את ספרו עם הבנים שמחה, כשהוא עזב את מה שהוא עזב...
הוא העובדה
אחרי אלה, שזה אפשרי. וכל אחד מאיתנו צריך לעבור את המסלול הבירורי האישי שלו. לא יכול להיות, אני אומר את זה עכשיו לחובתנו, לא יכול להיות שאנחנו נגיד, גוש קטיף, מעבר! חוסים את הארץ! ואני בכלל לא יודע, א', האם גוש קטיף זה בכלל בגבולות ההבטחה? כן. תעזוב כדי תדים. לא מבין לחתיב. למה זאת הסוגיה? אני יודע שאולי יש בזה כמה דעות. קודם כל סתם פשט. על מה אני נאמר בכלל? ונגיד שזה חלק מהארץ. טוב, רגע. אולי חיי האדם קודם לחיי האדמה. ונגיד שנחסוך במחאות קודם חופלות. נגיד שנחסוך חיי האדם. אז למה צריך למות על האדמה? וכולי וכולי. האם ברמות השאלות האלה? מי שחושב שלהילחם על גוש קטיף זה ללבוש חולצה כתומה, להרים דגל ישראל, להגיד אני בסדר, זה בדיוק אותה הטעות כמו שדיברנו עליו קודם בכיוון השם. צריך לדעת את זה, צריך ללמוד את הדברים, זה לא עם הארץ חסיד גם בעניין הזה. עם הארץ, עם, אדם שהוא עם ארץ במובן, בכל מובן שהוא, אפילו במובנים דתיים, חסיד הוא לא יהיה. צריך ללמוד את הסוגיות. מי אמר לך שהגישה שלומדים במכון מאיר גישה נכונה?
עכשיו אתה מסדר את זה,
שאלה מצוינת. תבוא למכון מאיר או למקום אחר.
תשפוט.
תלמד את הדברים. תרצה להגן אותם במקורות. מהתורה שבכתב, עד הדור שלנו בתורה שבעל פה. תבדוק את הדברים. תדון בהם. אבל תלמד אותם בצורה מסודרת ויסודית, לא וורדית. יסודית. ואחרי שאדם יכול להגיד שהוא פגש חתיכה אבל יתכבד בתחום הזה, תבחן את הדברים. טוב. אשרב, לא טוב, חפש משהו אחר.
זה אשרב. מה?
וזה אנחנו כאן מנסים להראות שהרב קוק לא עם טבעון.
לא, בסדר, אז אם הרבה אומרת מה שאנחנו אומרים, אז למה?
זה לא, אני יודע,
למה שוטט?
אני לא אקשיתי קושי, אני לא צריך לשוטט. תשאל אותי, הסתובבת בברסלב, תשאל אותי. לא. וחבל, לא. למה לא?
מצאת פה את...
מספיק! כשאתה מלא, כשמשהו ממלא אותך, אתה לא צריך לחפש משהו אחר, כי אתה מרגיש מלא. אז למה? רק כשאני מרגיש חסר, אני מחפש משהו אחר.
אבל זה לא... אני בתור בן אדם, בתור בן אדם, לא הכי חכם ולא בעל כושר מבחינה הכי מפותחת שיש בעולם. אני הראשון, אני לא יודע מה, כאילו, אני מסתכל, אותו דבר חרדים יכולים להגיד, הפוך עלינו, להגיד, הרי הם אומרים, דעתנו היא הדעה. הנכונה, ואנחנו זה...
בוא נלמד.
אז איך ציבור כזה גדול?
בוא נלמד.
איך אתה יכול להסתכל?
לא לומדים אמונה בצורה מסודרת.
אוקיי, אבל הם טוענים לדעתם שיבואו אלינו ויסתכלו ויבחינו.
אם אני הייתי... אתה רוצה שתראה לך לעשות גלוי? הציבור הנקרא חרדי רובו ככולו לא לומד אמונה בצורה מסודרת. חד משמעי, למה אנחנו...
אוקיי, אבל עדיין הם שלמים עם דרכם.
אבל לא לומדים אבל את הדרך. ככה גדלנו וככה זה. התפקיד של האדם בישראל זה להיות אברך. האם זה נכון או לא? אני לא בודק את השאלה הזו. אני לא בודק, כי ככה גדלתי.
אבל זה בדיוק העניין, שאם אני בתור בן אדם שבא מאפס, חוזר בתשובה, או לא משנה מה, באתי כדי לבחון, והראשון שנתקלתי הוא רב חרדי שיש לו טענות, בסוף אי אפשר להתעלות. יש לו
טענות.
אבל אני לא מכיר את ה... אז תבדוק. לא מכיר בכלל את הדרך הזאת שצריך לברר על האמונה. אני אפילו לא יודע, כאילו... אני לא מעז, קונה חסודים.
אז תבדוק. סליחה? כשהתחתנת בדקת?
כן,
כשקנית דירה מצוין בדקת? כן. אז המשמעות של החיים זה לא תבדוק. לא דבר אליך, אני דבר אל עצמי קודם.
אבל אני מאמין שהם גם בודקים, אני לא מאמין שזה...
לא לומדים את הסוגיות האלה. אני אומר לך, אני יודע מה אני לא... לא לומדים, לא עוסקים בזה. בשנים האחרונות יותר צריך.
חשוב
בשבילה,
אומרים
שזה
נמצא רק מראה,
אז בוא
נלמד בגמרא.
לא, רק
זה.
אבל אנחנו לא יוצאים מהנגד, אנחנו אומרים מה בעד. לא יכול להיות שאדם ילמד גמרא כל היום, בקיא מאוד בעבודת הבאי ורבה, אבל תפיסת העולם שלו לא מסודרת ולא מאורגנת בתורת ברכה ושבעד זה. זה לא יכול להיות. בדיוק בגלל השאלה הזאת, סליחה שאני אומר משהו אישי, בדיוק בגלל הקושיות שלך, אני הצרכתי את עצמי להוציא איזשהו ספר לפני אולי כמעט 10 שנים כבר, שעוסק בענייני גאולה, שהספר הזה בנוי בכוונה, בצורה כזאת שהמון מקורות, היום יש הרבה יותר כמובן, פתחנו אותו 10 שנים רק,
המון מקורות שהרב קוק הוא בסוף. שלא יגידו, זה ההמצאה של הרב קוק. בואו נראה, בואו נראה מה אומרים הפסוקים בתורה, מה אומרים את הגמרא, מה אומרים המדרשיים, מה אומרים הראשונים, מה אומרים האחרונים. האם הגאולה היא תלויה בתשובה? קודם כל. האם הגאולה תהיה בבת אחת? האם המשיח יעשה את זה? האם חז"ל דיברו בכלל על גאולה בצורה חילונית כופרנית? בואו נדון בסוגיות האלה לא כפורטים. מה כתוב בגמרות? מה אמרה הנבואה? מה אמרו הראשונים והאחרונים? בואו נדון. צריך לעצור אחד וחמישה. שלום.